קשה להיות משקיעים טובים. כאילו, אני חושב נניח על עצמי, אני משקיע מקצועי שנתיים. אני רק עוד 10 שנים אבין אם הייתי משקיע טוב או לא. זה נורא מתסכל, אין לי שום... יש כמה סיגנלים לאורך הדרך, אבל רק עוד 10 שנים אני יודע שאולי אני פלופ, כאילו...
היי, אני אלה וייסברג, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. אני רוצה להזכיר פרק ששידרנו כאן בצוללת בקיץ האחרון. וכן, אני יודעת שכל מה שקרה לפני ה-7 באוקטובר מרגיש כמו יקום מקביל. ועדיין, אני מדברת על פרק 277, איך הבינה המלאכותית, AI, תשנה את העולם. עברו רק חודשים ספורים מאז, וה-AI ממשיכה להתפתח ולשנות את העולם שלנו כל הזמן. בטח שמעתם על החברה הכי בולטת ופורצת דרך בתחום, OpenAI, ועל הצ'טבוט הגאון שיצרה, ChatGPT. אולי גם שמעתם על עוד מנועי AI אחרים ממש מדהימים, כמו קלוד של אנתרופיק, ברד של גוגל, Midjourney שמייצר אימג'ים, ואפילו צ'טבוט של חברה צרפתית מבטיחה בשם Mistral AI. ואיפה ישראל בכל הסיפור הזה? גם ברמת התעשייה וגם ברמת המדינה? היא לא שם. לא הצלחנו להטביע חותם משמעותי בתחום ה-AI. אבל למה בעצם? היום נדבר על הנושא הזה ועל עוד המון נושאים אחרים וסופר בוערים עם ליעד אגמון, שבשנתיים האחרונות הוא שותף והנציג הישראלי של קרן ההון סיכון האמריקאית Insight Partners. זו קרן שהשקיעה לאורך השנים בחברות ישראליות סופר מצליחות שאתם בטח מכירים, כמו Wix, Wiz, Monday, JFrog ואחרות. לפני התפקיד הזה, אגמון היה יזם סדרתי ואפילו עשה כמה אקזיטים. המשמעותי מביניהם קרה ב-2019, כאשר מכר את Dynamic Yield למקדונלדס תמורת $300 מיליון. דיברתי איתו על מצב התעשייה היום, וגם על המצב במדינה, למה הוא חושב שבשלב מסוים ייאלץ לעזוב את ישראל עם משפחתו, למה להיות משקיע זה תפקיד מאוד מתסכל בעיניו, למה הוא עדיין פוחד לאבד רלוונטיות, ואיך הוא מייצר רעב לעבודה ולהצלחה, גם אצלו וגם אצל הילדים שלו, כשיש כבר די והותר בחשבון הבנק. האזנה נעימה. שלום ליעד אגמון, ברוך הבא לצוללת.
תודה רבה, שלום שלום, בוקר טוב.
מה שלומך בימים אלה?
זה תמיד שאלה כזה שאתה אומר good all considering, נכון? זה כזה, אתה לא יכול להפריד את האישים הלאומי, אז יחסית לטירוף הלאומי מצבי סביר.
כן, סביר זה בסדר החדש. אז תשמע, היום הנושא שאיתו נפתח את השיחה שלנו הוא למעשה שאלה. איך קרה שהתעשייה הישראלית פספסה את הרכבת בתחום הבינה המלאכותית, או כפי שאתה מנסח את זה, בכלל לא עלתה על הפסים. אבל לפני שנגיע לזה, בוא תציג את קרן ההון סיכון שבה אתה שותף, Insight Partners.
Insight Partners הוקמה ב-1995, כלומר זו קרן מאוד ותיקה, בעצם 30 שנה, וזו קרן שמההתחלה השקיעה בעצם בסופטוור, בהתחלה בשלבים יותר מאוחרים, ועם השנים הקרן גדלה והרחיבה את המנעד של ההשקעות שלה, והם אנחנו עושים השקעות מ-seed, שזה לא הפוקוס שלנו, אבל כשיש מקרים נדירים של יזמים מעולים, אנחנו יכולים שנשקיע seed, אבל בסוף הקרן היא קרן מאוד מאוד גדולה, אז אנחנו מעדיפים לתת צ'קים מאוד גדולים.
קרן אמריקאית, יש לציין.
כן, קרן אמריקאית, יושבת בניו יורק, בבריינט פארק. כשאני הכרתי אותה כיזם, אנליסט מהקרן בעצם שכנע אותי לבוא לפגוש אותם כדי לנסות לגייס מהם כסף.
מה, באיזה שלב, עם איזו חברה הייתה?
אם הייתי עם דיינמיק יילד, אז הם מצחיקו כל כך, אז זה בחור בשם דני, שהוא היה אנליסט בקרן, שלח לי כמה הודעות, לא עניתי.
היית עד כדי כך מחוזר.
כן, אז בעולם הזה, מה שאז אני התייחסתי, וזה הטעות אחר שעשיתי, שאני גם מקווה שיזמים הם פחות עושים, הייתי מתעלם. אם לא שותף היה פונה אליי, אלא הייתי מתעלם. אבל היום אני מבין שהאנליסטים שפונים לחברות, הם בעצם הגייטווי של החברות האלה לתוך גופים כמו אינסייט. אז דני פנה אליי, התעלמתי ממנו כמה פעמים, ואז הבוס שלו, בחור בשם אריק, שגם היה מאוד צעירה, שנה אולי באינסייט, כתב לי הודעה כזה אישית, הייתי גם בישראל, ואני אמג'יוניסט וכל מיני דברים כאלה. הסכמתי לפגוש אתם לקפה, ואיך שדברים התגלגלו, שכנעתי את אריק לעזוב את אינסייט ולעבוד אצלי, והוא עבד אצלי אחרי זה בדיינמיק יילד, והיום יש לו VC משלו שפעיל בישראל, ויין קפיטל, ודני עובד איתי פה באינסייט, זאת אומרת, הוא פה פרינציפל בקרן, פה במשרד בישראל, אז אחרי עשור נפגשנו.
אז כמה חברות פורטפוליו יש לאינסייט היום?
הייתי אומר סביב ה-500, זה אחת הקרנות הכי גדולות בעולם, אנחנו מנהלים בערך $70 מיליארד, שזה סכום עצום על פני די הרבה קרנות, כן? בישראל אנחנו עם יותר מ-100 חברות פורטפוליו, השקענו כמעט 6 מיליארד דולר בישראל בשנים האחרונות.
זהו, הייתם אחת המשקיעות הבולטות של השנים האחרונות.
אנחנו אחת המשקיעות הבולטות בשנים האחרונות.
ואפשר גם לציין שמות של חברות מאוד מוכרות שהשקעתם בהן.
כן.
אם זה וויז, של אסף רפופורט, וויקס,
היסטורית, מנדי, ובאמת...
ג'יי פרוג.
כן, יש באמת רשימה מאוד דרוקה. אני בכוונה לא רוצה לציין, כי אז אחרי זה אומרים לי, למה לא אמרת את החברה שלנו, אז אני לא מציין את
שער... פפאיה גלובל.
זה, את אמרת, כן, בהחלט.
של עינת גז.
כן, שבפפאיה אני גם התמזל מזלי להיות אנג'ל אינבסטור, כשהיא רק התחילה.
אז יש בעצם איזשהו חיבור ככה, הייתי אומרת, אמיץ, חזק בין הקרן לבין ישראל. ועוד נרחיב את זה אחר כך.
נתחיל בזה שג'ף, שהקים את הקרן, הוא יהודי, ושכבר מגדיל זיקה לישראל.
כן, נכון.
ועם השנים, אני חושב שמה שהגדיל מאוד את הזיקה שלו ושל הקרן לישראל, זה א', החברויות האישיות שנוצרו בין השותפים באינסט לבין המנכלים והשותפים שלנו בישראל, שזה הקרנות early stage. ודבר שני, זה בסוף, אינסט הרוויחה הרבה מאוד כסף מהשקעות שלה בישראל. השקעות בישראל היו מעולות. מבחינת המשקיעים שלנו באינסט, זה פחות מעניין הסנטימנט, מעניין זה שאינסט מצליחה להשקיע פה בחברות מעולות, להרוויח הרבה כסף, להחזיר כסף למשקיעים, אז כולם מרוצים.
כן.
ואני חושב שזה באמת הוביל את ג'ף לפני שנתיים, לבקש ממני להצטרף, להוביל את המשרד הישראלי, כי באותה תקופה היה הרבה מאוד רעש מקרנות זרות, מטייגר וכל מיני כאלה שהיו פה, כזה היו מגיעים בטיסה, רושמים 10 צ'קים וחוזרים הביתה, ואחרי זה מתעדים. ואינסט, אני חושב, לקחו החלטה, לא, אנחנו רוצים נוכחות, on the ground, יש לנו פה עכשיו 8 אנשים במשרד בישראל, ובעצם לחזק את הקומיטמנט לשוק המקומי.
אז בוא נחזור לתחום הבינה המלאכותית, כי הבטחתי למאזינים שאיתו נתחיל את השיחה שלנו. בוא נסביר למה לא יצאה, וכנראה גם לא תצא מכאן, חברה בקליבר של OpenAI, בעוד שבצרפת דווקא כן נולדה חברה שנותנת לה פייט, וקוראים לה מיסטרל AI.
וכשאת מסתכלת על הפאונדרים, ואת מבינה, רגע, איך זה יכול להיות בצרפת? כי פשוט מי שהקים את החברה זה חבר'ה שטופ נוטש עולמי ב-AI, במקרה הם צרפתים ויושבים בצרפת, אבל זה בדיוק העניין שלפעמים חברות שפורצות דרך בתחומה מוקמות על ידי יזם, יזמת, זוג יזמים, שהם עילוי בתחומם ומובילים איזשהו טכנולוגיה, או שהם סינגולריטי, כן? זאת אומרת, יש אלמנט כזה של אנשים שיש להם את האקס פקטור, והם מצליחים להרים דברים כאלה. אז התמזל מזלם של צרפתים, ואותם חבר'ה שבאמת צרפתים הקימו את זה בצרפת.
אבל אנחנו רגילים כישראלים שאנחנו בסינגולריטי הזה. זאת אומרת, ישראל מאוד התבלטה למשל בתחום הסייבר. אנחנו רגילים להיות בטופ נוטש של הרבה מאוד, הייתי אומרת, אתה יודע, אפיקים מובילים בהייטק. ואתה אומר, לא, כאן בתחום ה-AI, ולא רק אתה אומר את זה, כן? פספסנו את הרכבת, לא עלינו בכלל לפסים. אז מה קרה? אני כן רוצה לציין שבכל זאת יש כמה חברות שהצליחו להתבלט, כמו AI21 של אמנון שעשוע, DESI-AI, TAB9, ועדיין נראה שלא התבלטנו פה, כמו בעבר.
כן.
אז מה קרה?
אז ברשותך, אני לא אתייחס לחברות ספציפיות בהקשר הזה, אלא למגמה. אני חושב שהרבה מהחדשנות ב-AI מגיעה בעצם, ומהשנים האחרונות מגיעה מכמה אפיקים, אחד מהאקדמיה, ומחוקרים שהמשיכו ושכללו את התחום של AI, ואיזה LLMים ורשתות נוירונים וכולי, במשך די הרבה שנים. הדבר שני, יש חברות אמריקאיות גדולות מאוד, כמו פייסבוק, שמתעסקים ב-AI כבר הרבה מאוד שנים, ובעצם גם contributing ל-open source, גם מפתחים מודלים חדשים. ואני חושב שנקרא את זה הסינגולריטי, כאן שקרה האירוע הכי מכונן בתחום, זה שמישהו כמו סאם אלטמן, דעת, הוא היה ב-Y Combinator, הוא היה מנכ"ל של Y Combinator, זה כזה אקסלרטור מאוד, זה האקסלרטור בעצם, שעל פיו נבנו עוד מודלים כאלה בעולם. הוא בן אדם עם יכולות פנומנליות של גיוס כספים, הוא ככה, he checks all the boxes, כאילו, ובחינת סיליקון וואלי, שמגיע יזם, שגייס מאות מיליוני דולרים לחברה, שרצה 4 שנים בסטלת מוד, בלי להשיק מוצר, בלי לדבר עם התקשורת.
מתחת כלומר, לרדאר.
מתחת לרדאר. ואז כשהם יצאו עם מוצר בשל, הם היממו את העולם. אבל אפשר לראות שדרך אגב, זה לא שאופן-AI הוציאו את המוצר שלהם, את צ'אט ג'י פי טי, ואז עכשיו יש 3 שנים שרק הם בעולם. מיד אחרי זה צצו המון דברים, נכון? הם פשוט היו הסנונית הראשונה, ושגרם להרבה מאוד דברים שקרו ברקע לצאת לאור, ויש עכשיו אקסלרציה מטורפת בתחום.
מה שאתה אומר זה שלא שאנחנו כל כך קשלנו, או לא זיהינו את המגמות, אלא שבאמת היה כאן איזשהו פנומן, שבאופן מאוד חריג הצליח לעבוד מתחת לרדאר, דבר שהוא לא אופייני להייטק, וצירוף הנסיבות הזה גרם לזה שישראל לא זיהתה את המגמה ומסתרכת מאחור?
בעצם שהצליח גייס באמת סכום מאוד גבוה ולהביא את מיטב המוחות בתחום. על זה שיש בוואלי היסטוריה, הרבה מאוד היסטוריה של עבודה ב-AI. בישראל אין הרבה היסטוריה של עבודה ב-AI. תכף נדבר על בישראל, אבל בישראל מאוד רצים לכיוון של האפליקציות, כמובן סקיוריטי וכולי, אבל אין פה יותר מדי דיפ ריסרצ' וחברות עם, עם, עם טכנולוגיות בתחומים האלה, באמת אולי A21 הם יחסית אקספשן בשוק המקומי, והיה איזשהו קונברג'נס של הרבה דברים, התשתיות, ה-GPU'ים של NVIDIA, הכל התחיל להתכנס, והוא התכנס בוואלי, והישראלים, שוב, אני גם אומר נכשלנו, זה לא שיש לנו איזו אחריות קולקטיבית כישראלים על התחום, כאילו, פשוט מה שקרה זה שהם, היזמים הישראלים היו עסוקים בדברים אחרים, עדיין באנטרפרייז סופטוור רגיל, באפליקציות ורטיקליות, כמובן בסקיוריטי, והפוטנציאל פוספס בשוק הישראלי, עד בעצם שהיה פתאום את הבום הגדול שהתחיל לפני שנתיים פלוס עם OpenAI. אז אני חושב שישראל בעצם לא צריך לתפוס איזשהו מקום, אני אקרא את זה באינפרסטרקצ'ר העמוק של AI, שוב, בעולם ה-LLM'ים וכולי.
LLM, כלומר מודל השפה גדול. כן. שבעצם עליו מבוסס צ'אטבוט כמו צ'אט-GPT.
אבל היזם הישראלי הממוצע בדרך, מה זה ממוצע? היזם הישראלי הטוב, כן? לא הממוצע. בדרך כלל יודעים לזהות בעיות שדורשות פתרון, כלומר איזשהו גאפ של לקוחות גדולים שחסר להם איזשהו משהו, ואז הם יודעים לבנות את הטכנולוגיה לפתור את זה. אז גם פה, נכון, אין לנו איזשהו קונטריבישן משמעותי בעולמות של ה-AI כתשתית, אבל היזמים הישראלים מתחילים להבין, אוקיי, יש פה את הנמר המטורף הזה שקוראים לו AI, שעכשיו אנחנו צריכים מאוד לרכוב עליו, איך אנחנו בונים אפליקציות כשאנחנו משתמשים במנועים האלה, כדי לפתור בעיות עולם אמיתי. בתחום הרפואה, בתחום האנטרפרייז, בכל מיני תחומים. אז ה-AI היא המנוע, זה טיפה כמו קלאוד, שבסוף בישראל אין אף חברה שעשתה אינפרסטרקצ'ר קלאוד כמו אמזון או כמו גוגל או מייקרוסופט, זה בסוף שלוש חברות ש-they own it בעולם המערבי ואין פה שום סי ישראלי, אבל הישראלים ידעו לזהות, סקיוריטי לקלאוד. האתגר הוא, וזה האתגר של החברות וגם שלנו כמשקיעים, זה בעצם להבין מה המוט, כלומר, מה הכוונה מוט בעולם הטק, זה בעצם, האם הם מפתחים משהו שייחודי מספיק, כדי שישמר היתרון התחרותי שלהם לאורך זמן. כי בסוף אם אני כחברה מייצר מוצר שבסוף, מתחת לשכבת ה-UI, אני בסך הכל עושה קריאת API ל-Chat GPT, אז מה מונע ממתחרה לקום עוד שלושה שבועות ולעשות את זה? פה מתחיל להיות האתגר.
אנחנו בכל זאת אבל מציפים את זה כאיזושהי בעיה. אנחנו מסגרים את זה כבעיה. ישראל פספסה את הרכבת הזו, היא לא עלתה בכלל על הפסים. אז למה? מה ההשלכות של פספוס הבעיה?
אני חושב שיש את העניין של ישראל פספסה. אני מסתכל על זה, ואני חושב שאת מתכוונת שהיזמים הישראלים, או תעשיית ההייטק פספסה, או אין לנו עדיין קונטריביושן, או שחקנים משמעותיים בתחום. אני חושב במקביל שמדינת ישראל מפספסת בענק את תחום ה-AI, שבזה הולך להיות מרוץ חימוש מטורף, ופשוט ישראל מנהלת על ידי אנשים עם אג'נדות אישיות שהם אנטי-עם ישראל, במקום להבין ש-AI זה חרב פיפיות, זה גם הזדמנות מאוד מאוד גדולה, וזה גם סיכון מאוד מאוד גדול, ואת רואה את זה ברחבי העולם, שמתחילים, מדינות מתחילות להשקיע ברמה מדינתית ב-AI, כי הם מבינים שזה בעצם, אני חושב, זה נשק העתיד, ושזה חייבים שכמדינה יהיה לך יתרון תחרותי בזה. זה כמו שהיום אי אפשר לדמיין בלי קלאוד. בשנות ה-90 התחלנו להבין שמחשבים זה קריטי. אחרי זה התחלנו להבין שלחבר מחשב לאינטרנט זה קריטי. וחייבים תשתית אינטרנט, מדינה בלי תשתית אינטרנט מהירה, היא נשארת מאחור. אחרי זה אנחנו בקלאוד, עכשיו אנחנו ב-AI. מדינה בלי איזושהי חשיבה מקצועית לטווח ארוך ויישומה והשקעות בתחום, תישאר מאחור ברמה תשתיתית.
אז אתה אומר שני דברים. לא רק שלא הצלחנו להגיע לחזית של AI מבחינת החברות שמובילות כיום את העולם וגם הפוטנציאליות שם, אלא שגם ישראל כמדינה, לדעתך, לא מספיק משקיעה בתשתיות שיכולות לקדם אותנו כמדינה, או להבטח אותנו, לתרום לביטחון שלנו, כדי להיות במקום תחרותי אל מול מדינות אחרות. איך בעצם אתה יודע את זה? אולי המדענים והמהנדסים ומשרד המדע עמלים בטירוף בימים אלה על מלא פיתוחים.
תרשי לי להחניק את החיוך הציני שאת רואה כרגע בחדר. אין כלום. אנחנו מדינה שלא מצליחה לשים גשר מעל כביש, כי העבודות יקרו ביום שישי. הדברים הרבה יותר פשוטים לא קורים כאן. וברמה האסטרטגית לאומית, הדבר הכי הכי משמעותי שאנחנו לא משקיעים בו כמדינה, ושאנחנו מפגרים מאחור משמעותית, זה בחינוך לטכנולוגיה. בעולם של AI וטכנולוגיה, ומדברים על אומת ההייטק, כשיש לך מלא אוכלוסיות מוחלשות שלא מקבלות בכלל את ההזדמנות שהילדים שלהם יגדלו ויהיו, שיחיו בעולם דיגיטלי, ובסוף איזה עבודות יהיה פה עוד 20, 30, 40 שנה? AI הולך להחליף הרבה מאוד עבודות.
בשלב הבא בשיחה דיברנו על כך שתעשיית ההייטק הישראלית היא כבר הרבה מאוד שנים הקטר של המשק. מה זה אומר במספרים? כמעט חמישית מהתוצר של ישראל מגיע מענף ההייטק. הוא אחראי לכרבע מההכנסות ממס הכנסה, ומעסיק כ-11% מכלל העובדים. אבל זה הקטר הכמעט יחיד שלנו. ישראל, אומר ליעד אגמון, לא השכילה לטפח קטרים נוספים. אז האם אנחנו עדיין סטארט-אפ ניישן? כנראה שרק באופן חלקי, ואולי אפילו זמני.
כשאת הולכת בארצות הברית ובוואלי, אז יש הרבה מאוד ריספקט לאקוסיסטם של הסטארט-אפי הישראלי, וליזמים הישראלים ולחברות הישראליות, חד משמעית. זה התחיל בשנות ה-90, אבל אנחנו ב-2024, יש היום סצנת סטארט-אפים מטורפת בהודו, כמובן בסין ובמזרח באופן כללי, יש באירופה כבר הבים חזקים מאוד. מה שלנו היה איזשהו, התחלנו ראשונים, חוץ מהוואלי, ישראל הייתה אחת מהראשונות שהתחילו כהאב של סטארט-אפים, אבל עברו 30 שנה, העולם נהיה הרבה יותר שטוח מהבחינה הזאת, כי האינפרסטרקצ'ר, תוכל לשבת בכפר בהודו, ולהוריד דברים מגיטאב ולהעלות קוד לכל מקום בעולם, זה לא היה לפני 30 שנה. הילד הגאון שגר באיזה כפר בהודו בשנת 95, לא היה לו בכלל גישה, הוא לא יכול לשחק במשחק, היום הוא יכול לשחק במשחק. אז הייחוד של ישראל הולך ויורד עם הזמן.
אבל את מה שאתה אומר נראה לי אי אפשר לנתק מהשנתיים האחרונות, ומהחבטות והטלטלות הרבות שחווינו כאן, בהתחלה עם משבר גלובלי, אחר כך עם משבר פוליטי, כן, מהפכה המשפטית וההפגנות הרבות והקשיים שהיא הביאה איתה וההסתכלות הבעייתית עלינו מבחוץ בידי משקיעים, ואחר כך כמובן המלחמה שבכלל היה נראה שהביאה איזשהו מסמר לא להגיד ארון קבורה, אבל המצב הגרוע.
חד משמעית יש פה the perfect storm בקטע שלילי. אני חושב שביבי וחבריו פגעו אנושות במותג של ישראל כפי שהוא נתפס בעולם, וזו פגיעה מאוד מאוד משמעותית בהייטק הישראלי. עם זאת, וזה חשוב מאוד להגיד, היכולת רזיליאנס, עמידות של היזם או היזמת הישראלים, היכולת שלנו בישראל, וזה חלק מהמכות שאנחנו חוטפים מהיום מ-1948, אנחנו כל הזמן חוטפים מכות כאנשים שגרים בישראל מכל סוג שהוא, בנה איזושהי יכולת של הסתגלות למציאות משתנה, וביזמות זה ממש חלק קריטי ב-DNA, כי העולם משתנה כל כך הרבה פעמים בחיי חברה, החברות המצליחות חיות בין, הייתי אומר, 7 שנים ל-50 שנה, אוקיי? 100 שנים, כן? אבל העולם משתנה כל כך הרבה פעמים בטווח של חברה קיימת. אתה חייב כל הזמן להיות בבוחן מציאות ולראות, רגע, המציאות השתנתה, אני חייב לשנות כיוון. צץ איום חדש, צץ קלאוד, צץ AI, איך את זה משנה את העסק שלי? והמהפכה המשפטית ובטח 7 באוקטובר, זה גם מכות מאוד חזקות שישירו צלקות, אבל עדיין זה לא משנה, אם את ברגע עושה זום אאוט באמת על 30 שנה, זה לא משנה את האופי היזמי שנוצר כאן ואת היכולות של הישראלים לדלבר טכנולוגיה ברמה מאוד גבוהה מאוד מהר. וזה משהו שיש את זה פה ב-DNA של התעשייה המקומית, ובגלל זה, למרות שאני פסימי על הכיוון שמדינת ישראל הולכת אליו כמדינה וכחברה, אני לא פסימי על יכולת של תעשיית ההייטק הישראלית להמשיך ולהנביט פה חברות שיהיו סופר מעניינות, שיובילו בתחומן, שיובילו בעולם וכולי.
השנתיים האחרונות לא היו פשוטות לתעשיית ההייטק בישראל, מכמה וכמה היבטים, הזכרתי את זה קודם לכן. המשמעות היא שכבר תקופה ארוכה ישראל לא מצטיירת בעיני משקיעים כמקום יציב ובטוח להשקעות. אבל בחודשים האחרונים הצטרף לכך גם סנטימנט שלילי כלפי ישראל, בגלל התמשכות המלחמה וגם אנטישמיות שהרימה ראש בכל העולם. איך זה בא לידי ביטוי מנקודת המבט של יעד אגמון. למשל, משקיעים זרים שמשקיעים בקרנות הון סיכון ישראליות, מה שמכונה LPs, הם לא בהכרח ירצו לשים את הכסף שלהם בקרנות שהן מזוהות עם ישראל. וזה אומר שפחות כסף יושקע בעתיד בהייטק הישראלי.
וזה יכול להיות, דרך אגב, לא רק בגלל הסיכון הקונקרטי של המלחמה בישראל, אלא באמת בגלל הנזק התדמיתי שנקרא לישראל בעולם. זה כאילו כמו השקעות כאלה, כמו שהיה בלגן שלהם על קטר במונדיאל, ששם הם עושים מביוז לעובדים זרים, כאילו היה הרבה סנטימנט שלילי. אז יש בחוגים מסוימים, אנחנו הולכים ורואים את זה יותר ויותר, שיש פשוט לא אומרים, אני, שמע, לא בא לי להשקיע בישראל, לא, כאילו לא, זה לא בא לי, ואולי יש לי משקיעים ממדינות המפרץ, אז אני רוצה להישאר רחוק מזה. יש סיבות פוליטיות קונקרטיות וגם עם סנטימנט.
לגבי קרנות ההון סיכון עצמן, הרי שהזרות מביניהן, שלא בהכרח מכירות את ישראל, כן, ייתכן שהסנטימנט הגיאופוליטי ירתיע אותן מלהשקיע פה. אבל למזלנו, זה לא נכון לכולן.
יש הרבה קרנות, כמו אינסייט, שקרנות שהן נמצאות בישראל, נמצאות פיזית בישראל, יש שם ישראלים כמוני, שיש להם זיקה מאוד מאוד חזקה לישראל, והן לא מפחדות מהסנטימנט הכללי. ואיפה אני רואה את זה בא לידי ביטוי? השוק התעורר בחודשיים האחרונים, אנחנו מתחילים לראות יותר ויותר חברות שיוצאות לגייס כסף. החברות שאנחנו ראינו בחודשיים האחרונים שהלכו, יצאו לגייס כסף, גייסו מאוד מהר, סכומים מאוד יפים, בשווים מאוד גבוהים, כאילו אנחנו ב-2021.
חברות בפורטפוליו שלכם, אתה מתכוון?
גם שלנו וגם של אחרים פה בשוק. חברות ישראליות שיושבות פה בתל אביב, כי במקרו היה שנתיים שכמעט לא הושקע כסף הון סיכון אחרי ההיי של 2021. יושבים משקיעים על הררים של כסף, שבסוף כמשקיע מקצועי, אתה רוצה להשקיע, אתה לא רוצה לשבת ולעשות פודקאסטים, אתה רוצה להשקיע.
זה תפקידך, כן.
כן, אז כשסוף סוף יש חברה... לא, חס וחלילה, זה חלק מהעבודה שלנו.
כן.
אבל כשאתה רואה חברה טובה, אתה אומר, או, סוף סוף, ואז העסקה נהיית מאוד תחרותית, ואז המחירים עולים. ראינו את זה בכמה עסקאות שפה קרו בתל אביב בשבועות האחרונים, שפשוט עוד לא פורסמו, אבל ראינו את זה בכמה וכמה עסקאות. אני גם כתבתי את זה באיזה טוויט לא מזמן, לפני כמה שבועות.
קרנות זרות גם?
גם זרות, לגמרי זרות, כן. ואחרון שאני מכיר זה חברה ששוחחתי איתה אתמול, שהיזם עבר לניו יורק, וגייס מקרן אמריקאית. והם יודעים שזו חברה ישראלית, היזם ישראלי וכולי, אבל הוא יושב בניו יורק, וכן, פתוח לשוק אמריקאי. אבל יש משהו כן שצריך לפרק במה שאת אומרת על ישראל והמלחמה והכל, זה שהיא פגעה מאוד קשה בתוצאות של החברות הישראליות, לא של כולן, אבל של חלקן. קודם כל, כששליש חברה במילואים, אתה לא עומד ביעדים של פיתוח מוצרים חדשים, קשה לתמוך בלקוחות, אתה לא זמין וכולי. אחרי זה קשה נורא לצאת מכאן, אנחנו פה תקועים עם איזשהו מונופול של אלעל שמאוד קשה, המחירים קפצו פי שתיים, אנשים פחות נוסעים לכנסים, בטח לא מגיעים הנה, קשה להגיע למקומות ברחבי העולם כדי להיפגש.
זה בידוד אמיתי, זאת אומרת, זה לא רק בידוד בינלאומי מותגי, אלא בידוד אמיתי.
הרי בסוף גיאופוליטית אנחנו על אי, זה שיש לנו גבול משותף עם לבנון ועם סוריה, זה לא עוזר לנו מבחינה קונקרטית, כן? אז אנחנו תלויים בשדה התעופה בן גוריון בשביל לתקשר עם העולם, והמלחמה הפכה את זה לברוך רציני. מהפסקת טיסות של רוב החברות בעולם, ועדיין לא התחדשו הרבה מאוד טיסות. אז יש הרבה פחות מפגש. יש מילואימניקים, יש חבר'ה במילואים. ירדה תפוקה בהייטק הישראלי למשך תקופה. הסנטימנט, עכשיו שוב, את אומרת על השקעה בחברה באוקראינה, אני מסתכל על זה, אם אני עכשיו CIO של חברה אמריקאית, ואני צריך לקנות מוצר, שני מוצרים אותו דבר, חברה אחת היא בישראל, והמנכ״ל של החברה באמצע שיחה צריך לנתק כי הוא רץ לממד, יותר מזה, אז אני דווקא מסתכל דווקא לא על החלק של המשקיעים, אלא על לקוחות. עכשיו, אם אנחנו רוצים, אם אני רוצה לפגוש ספק, שהוא אפילו אסטרטגיה, ואני רוצה לנסוע, לפגוש אותם, לראות את המשרדים שלהם, אני לא אעשה את זה כרגע עם ישראל, אז הרבה מהיזמים הישראלים שאנחנו מכירים, סיפרו על שמקבלים אמפתיה מהלקוחות, הלקוחות הפוטנציאליים שלהם, אבל הם בסוף יכולים לבחור מישהו אחר. אז זה גם ככה קשה להיות בסטארט-אפ. עכשיו תנהל סטארט-אפ ששליש מהעובדים שלך במילואים, אתה דואג לרווחת העובדים שנותרו, כי בסוף כולנו עברנו פה איזה טראומה קולקטיבית שלא ניתן לתאר, ואת צריכה לשמור על איזה כזה סמיילי פייס מול הלקוח שלך האירופאי ש... קורא חדשות לא טובות על מה ישראל עושה בעזה, ואתה צריך גם את זה לנהל. אין איזה אח ורע בהיסטוריה של מדינת ישראל, ואני מאוד מקווה שנצלח את התקופה הזאת ושדברים טיפה יירגעו. אבל כרגע אנחנו בפיק קרייסיס.
אז בעצם מה הן ההשלכות שאתה מזהה לסיטואציה הזו? למשל, יזמים שמתכננים עזיבה כדי בכל זאת להציל את מה שיש, כסף שלא מגיע, זה כבר הזכרנו.
זה לא שעשיתי סקר של 500 יזמים, אז מה שאני אומר הוא יותר אנקדוטלי מסטטיסטי. הם מעבירים חלקים מהחברה לחול, מתעדפים עכשיו לזכור עובדים בחול ולא בהכרח בישראל. אני מדבר על דבר הקונקרטי שאתה אומר, איפה אני סוחר את העובד customer success הבא שלי? במשרד בתל אביב או במשרד בלונדון? איפה אני מקצה את המשאבים שלי? ויותר הולך החוצה, כי צריכה בעצם לנהל את הסיכונים. חלק מהחברות שאנחנו מכירים, סימנו עובדים שהם עובדים קריטיים לארגון, ובעצם מעודדים אותם לעשות relocation, אם זה זמני ואם זה קבוע. יזמים שיש להם נטייה יותר חזקה ללעבור, חד משמעית. אני לא יודע אם אפשר לקמת את זה, בטח לא עכשיו, צריך לראות זה בפרספקטיבה של שנה, שנתיים, אבל בדברים האלה זה האיץ או הטיה את הקף יותר לכיוון עכשיו של משקל עובר מחוץ לישראל.
יש לך סיפור קונקרטי לספר לי? כמובן בלי לציין שמות, אבל אתה יודע, איזה שהן נסיבות שאפשר לשתף?
יש חברה שאני מכיר שלקחה, לא זוכר אם זה היה בערך 10-12 עובדים, ואמרה להם, צאו מישראל, אנחנו מממנים לכם שהות, לא זוכר באיזה בירה אירופאית, לכו תעבדו עכשיו את השנה הקרובה מהבירה האירופאית הזאת.
עובדים ישראלים?
כן, תעברו עם המשפחות וכו', כי אנחנו לא יכולים לקחת סיכון שלא תהיו זמינים לנו, ומכל סיבה שהיא, אם זה מילואים ואם זה בעיות תשתית. יש פה הרבה חברות שאומרות, רגע, מדברים על התחממות של לבנון, מה קורה, אנשים קונים גנרטורים הביתה, איך אני עכשיו אם אני חברה שצריכה לספק שירות ללקוחות, האם אני יכול לתת שירות ללקוחות שלי, אם חס וחלילה יש פה בעיות של חשמל?
רגע, זו חברה בינלאומית או חברה ישראלית?
לא, אני דיברתי על חברת סטארט-אפ ישראלית בגודל בינוני, שהמנכ״ל אמר לי שזאת התוכנית. אני לא יודע אם זה קרה בסוף, זה היה ממש תוכנית קונקרטית. הרבה סטארט-אפים בנו contingency plans על איך להמשיך לשרוד כחברה כשאין חשמל פה לשבועיים. כי זה דיבור קונקרטי של פגיעה בתשתיות לאומיות, שיש פה פחד אמיתי. עכשיו, כמנכ״ל או מנכ״לית, חייבים לנהל סיכונים. ואז אומרים, אוקיי, אני אוציא את עשרת העובדים הכי חשובים שלי, אני אעביר אותם לאירופה לאיזה שנה, אם הם יסכימו. הם יקבלו איזה peace of mind, אני מקבל peace of mind. אז כאילו, הדבר הזה קורה. גם אם הדבר הזה לא קורה במסות, החשיבה הזאת קורית, כן? זאת, אני חושב, אנקדוטלית ממה שנראה סביבי, מאז המהפכה המשפטית של הממשלה הנוראית שיש פה, כמות האנשים שאני מכיר שהאיצו תהליך קבלת אזרחויות זרות, כדי שיהיה להם אופציה ב' לצאת מכאן.
פלן בי, כן.
פלן בי, אבל הפלן בי נהיה מאוד קונקרטי. זה מטורף. עכשיו, ברגע שאת משנה state of mind של אנשים, אני דרך אגב חי בstate of mind לצערי. בוא נגיד, הילדים שלי קטנים, אני לא חושב שהנכדים שלי יוכלו, יגדלו כאן, כן? אני, כאילו, אני חושב שאם אני עושה אקסטרופולציה קדימה לעוד 20-25 שנה, מה הולך לחכות כאן? אני בעצם ב-state of mind של plan B קורה. עכשיו, זו שאלה של איפה בטיימליין הוא הולך, מתי צריך to execute את התוכנית הזאת?
אז מה אתה עושה באופן
קונקרטי? אבל מדברת עם אנשים בהייטק הישראלי.
באופן אישי, מה אתה עושה? על מה אתה חושב? כי באמת, אם אתה רוצה, יש לך יכולת
כן, הבעיה היא שלי ברמה האישית זה ש אני ישראלי, אשתי ישראלית, הילדים שלי ישראלים, ואנחנו מאוד אוהבים לגור בישראל, בסוף זה השורשים שלנו כאן. סבא שלי נלחם במלחמת יום השחרור על ירושלים. סבא שני שלי היה בכלא בסוריה בשנות 40, כשהוא הסתובב שם וריגל לטובת היישוב היהודי, או לא יודע מה הוא עשה שם. אנחנו קשורים אינה בעבותות. להיות מהגר זה טרגי.
כאילו, שאתה אומר, אני מניח שהנכדים שלי לא יחיו כאן, אז
אני מתרגל נפשי
מה אתה מדמיין? מה התרחיש שאתה רואה אל מול נגד עיניך?
שבאיזשהו שלב החיים כאן יהפכו להיות בלתי נסבלים ברמה כזאת, שנצטרך לקחת החלטה כמשפחה, אם אנחנו נשארים לחיות כאן. עכשיו, אני כאילו אומר עצמי, מתי זה יהיה? זה עוד שנתיים, עוד חמש, עוד שבע, עוד 15, אני לא יודע להגיד לך, ואני כל הזמן, גם כבני אדם, יש לנו יכולת
הסתגלות.
הסתגלות פסיכית, ואני חושב שאת מכירה בטח את הסיפורים הצפרדעים. אנחנו כבני אדם יודעים להתחמם לאט. בואי, המשפחה שלי, חלק דומה, נספה בשואה, כן? חיממו אותם על אש קטנה, והם לא שמו לב עד שמוכר מדי. אני חושב שבכל ישראלי יהודי יש איזה טראומה קולקטיבית של השואה, של מה הרגע שאתה צריך להרוס את המזוודות ולברוח.
אז מה אתה חושב יהיה הרגע הזה?
אני לא יודע להגיד לך, זה בסוף יהיה איזשהו black swan event, כאילו איזה אירוע שקשה, זה, וגם דרך אגב יכול לפגוש אותך בסוף, במקום מאוד מאוד אישי, כן? למשל, שאת הלכי להפגין בקפלן למען הדמוקרטיה, וזה שוטר יקה אותך בעלה וסוס ירמוס אותך, והטראומה האישית שלך תגיד, תוביל אותך להחליט שזה הגיע למצב שאת לא יכולה לגור כאן, אני לא יודע להגיד לך. הטרנד פה הוא מורכב, אבל זה state of mind, כמות העובדים שלי, אני עסקתי די הרבה עובדים ב-20 שנה האחרונות, שעברו לארצות הברית לרילוקיישן ולא חזרו, היא גדולה וממשיכה לגדול.
אתה יכול להעריך את זה באחוזים?
אני חושב שכ5% מהעובדים שלי ברבות השנים, בין 5-10% לא גרים פה בישראל.
אחד מכל 10.
אני לא יודע אם זה אחד כזה, אחד מכל 20, אבל כן, ואני אגיד לך יותר מזה, אנשים שגרים בחול, אין כמעט ישראלי בחול שלא כזה אומר, אנחנו נחזור מתישהו לישראל, נכון? את כמות האנשים שאני מכיר שחיים בחול, ודחו את החזרה לישראל, היא הולכת וגדלה. עכשיו, מה קורה בסוף כשאתה מנהל משפחה? באיזשהו שלב, אתה אומר, אוקיי, עכשיו אנחנו משנים לחזור לישראל. אופה, יש לי ילד בתיכון בן 15, אמריקאי, הוא לא רוצה לחזור לישראל. ואתה נתקע שם, אתה לפעמים, החיים בורחים ואתה נתקע אחרי זה, כי הילדים שלך בעצם בכלל, אין לך פרטנר לחזור לישראל. אני אומר את זה בתור, כל איזה נקודות, שזה מחשבה בוראת מציאות. ברגע שאנחנו במציאות שהיא כזאת, שאתה כל הזמן מתחיל לחשוב, היא שרדותית, אני חושב שהשביעי באוקטובר, אחד הדברים הכי משמעותיים שהוא עשה בשבר, זה שאם אמרנו לעצמנו, אוקיי, נחיה עם כל המריבות החיים הפנימיות, והפוליטיקה הקיצוניים מכל מיני כיוונים, פתאום האיום החיצוני הקונקרטי נהיה הרבה הרבה יותר מוחשי, ובסוף אנשים גם לפעמים פועלים מבהלה. אז כאילו גלשנו קצת, זה לא הייטק, אבל צריך להבין, אני חושב, ואני חושב שמי שמקשיב לנו, גם להם עבר את כל הדברים האלה בראש, כן? כאילו של...
יותר מפחות.
בשנות ה-70 היה גל, דרך אגב, של עזיבות בישראל, רקע מלחמת יום הכיפורים, והמשבר הכלכלי העולמי שהיה בשנות ה-70, והיה מעין בדיחה הצובה כזאת, שהאחרון שעוזב, שיחבא את האור.
ליד, הזכרנו את בעיית הדימוי של ישראל, ואת הסנטימנט הרע כלפינו מהחודשים האחרונים. כמי שמכיר ועבד עם הרבה אנשים שמתגוררים בחול, עד כמה אתה חש את הסנטימנט הזה על בשרך? האם ואיך הוא הגיע אליך איכשהו?
אני לא חש אותו על בשרי, כי נקודות החיכוך שלי עם העולם כרגע, יש לי פחות ממשקים עם העולם הגדול, כי אני לא מוכר תוכנה לאף אחד, אני משקיע ובעיקר בישראל, והאינטראקציות שלי היא בעיקר עם אנשים שאני מכיר, אבל אני יכול להגיד לך שאני למדתי בתיכון בינלאומי באיטליה, עם ילדים מכל העולם, ושבעקבות השבעה באוקטובר יש אנשים שהם חברים מהלימודים שלי, ששנתיים חיינו ביחד, שאני קורא את הדעות שלהם בפייסבוק, וזה בלתי נסבל. אני בדיוק אהבתי איזה מישהי מהפייסבוק שלי, כי זה נורא לשמוע הזדהות כל כך מוחלטת עם הצד השני, בלי אמפתיה לצד שלנו, וזה לא שיחה, אין לי מי לשכנע. אז זה כואב לקרוא את זה. קראתי אתמול בעיתון על איזושהי מתרגמת וחוקרת ישראלית שפרסמה משהו באיזה כתב עת ספרותי על הניסיון של לבנות גשר עם הפלסטינאים, ובלחץ מאוד גדול, אני לא זוכר, מעיף אותה כתבה שלה משם, או איזה עצר בלגן שלהם באותו מגזין ספרותי. עזרנו לעולם להגדיל את האנטישמיות שלהם. ואנטישמיות לפעמים גם משהו לטנטי, לפעמים אתה לא, אנחנו לא תמיד מודעים לבייסס שיש לנו כבני אדם, ויש היסטוריה של אנטישמיות של מאות שנים ברחבי העולם, ושחררנו פה עוד איזה שד מהבקבוק, וזה בכלל לא משנה, זה לא שיח רציונלי, זה איזשהו סנטימנט, זה מפחיד, וזה מבאס, כי אני מרגיש שלא מגיע לנו את זה ברמה של האנשים הטובים בישראל, אני כן מרגיש שזה מגיע לנו באופן חלקי, בגלל הממשלה שבחרנו, שהורסת לנו, וזה שחלקים שלמים באוכלוסייה חושבים שהצבעה סקטוריאלית משרת את האינטרסים שלהם, זה מזכיר לי כזה בסרטים שכזה כמו ארמגדון, שכדור הארץ עומד להיות מושמד, ואז רואים אנשים בוזזים חנויות ולוקחים טלוויזיה חדשה.
אז כאילו, דימוי מעניין.
אנחנו פה בסכנה אמיתית למדינת ישראל, זה לא יעזור אם תגנוב עוד קצת כסף לאיזה ישיבה או לאיזה כביש עוקף התנחלות. וההצבעה הסקטוריאלית הזאת, שר אוצר כל כך סקטוריאלי, בסוף לא יהיה ממי לקחת. אתה צריך לחשוב, כלומר, זה שהממשלה לא חושבת על ישראל ועל החברה הישראלית, אלא רק על חלק ממנה, ומזניחים את, דיברת על הקטר, דוחפים את הקטר מעבר לתהום, לא יישאר מה לחלק.
בוא נחזור לקרן הון סיכון שבה אתה שותף, Insight Partners. בשנים 2020-2021, שנות בועת ההייטק בעולם ובישראל, דיברנו על זה, היא הייתה המשקיעה הבולטת בתעשייה הישראלית. Insight השקיעה בחברות שגם אותן, את חלקן הזכרנו, חברות מהגדולות והמסליחות שהיו כאן, כמו Wix, Monday, JFrog, Wiz, של אסף רפופורט, Lightricks ואחרות. אבל דוח של ארגון סטארט-אפ Nation Central מתחילת השנה מצא שאינסייט היא כבר לא המשקיעה הזרה הבולטת בישראל, וירדה מ-40 סבבי השקעה ב-2022 ל-11 בלבד. ב-2023. מה קרה?
מה שקרה הוא משהו מאוד מאוד פשוט ולא קשור לאינסייט. החברות הטובות גייסו הרבה מאוד כסף ב-2021 ובחצי הראשון של 2022, והם פשוט לא היו בחוץ לגייס כסף. כמות ההשקעות בישראל בחברות, שוב, צריך לזכור, אינסייט היא לא קרן סיד או פריסיד, אנחנו נדיר מאוד שנשקיע בשני יזמים ורעיון. זה פשוט לא הפורטה שלנו, זה לא הפוקוס שלנו. אנחנו נשקיע בחברה שכבר רצה עם מוצר, עם לקוחות ראשונים, עם התחלה של הכנסות. כלומר, אז מאוד חשוב להסתכל מאיזה פריזמה הסתכלנו על זה. ובשנה 2023, אני חושב שאפשר לספור על יד אחת, שתי ידיים, שלוש ידיים, אבל לא הרבה יותר מזה, את כמות החברות הטובות שהן חברות צמיחה שיצאו לגייס. הן לא יצאו לגייס, כי היה להן כסף, הן ידעו שהשוק במצב קשה והשווים יהיו נמוכים יותר, אז הן פשוט חיכו. מה אנחנו רואים עכשיו? כי הבינו שזה יקרה לפני. עכשיו, כשאנחנו במרץ 2024, אני מתחיל לראות את הטרנד שהחברות האלה יוצאות לשוק לגייס, והשוק הולך להתחמם מאוד בחודשים הקרובים. הולכים להיות הרבה גיוסים, גיוסים גדולים וטובים, כי החברות יוצאות לגייס. אז 23 הייתה שנה מאוד מאוד שקטה, כריאקציה לטירוף של 21 ו-1 22, ושהחברות לא יצאו. אז זו הסיבה, אינסייט סופר אקטיביים בישראל, אנחנו גם בזכות הגודל והסקייל שלנו, אנחנו גם די מכירים את כל מה שהולך בשוק הישראלי, כמעט כל חברה שמגייסת, אנחנו מודעים לזה.
אבל תגיד, אינסייט עכשיו, בימים אלה פועלת לגיוס כסף לקרן חדשה, אבל בפיינאנשל טיימס למשל, דובר על כך שלבינתיים היא גייסה סכומים יחסית קטנים, בהשוואה לעבר מיליארדים בודדים, אז איך אתה רואה את העתיד בתחום הזה? האם היא תצליח לשחזר הצלחות קודמות?
קרן 12 של אינסייט הייתה מאוד מאוד גדולה. אני חושב שקרן 13 תהיה...
עכשיו מדובר על קרן 13.
עכשיו זה קרן 13. היא כנראה תהיה פחות גדולה, כי השוק גם משתנה. אני לא מתעסק בגיוס כספים של הקרן, אז אני לא יכול to comment על זה, אבל אני כן רואה מהשיחות שאנחנו עושים, עם LPs שאנחנו בקשר איתם. בסופו של דבר, אין הרבה גופים בעולם בגודל הזה ובמקצועיות הזאת ש... הניבו תשואות כאלה לאורך 30 שנה. בסוף המשקיעים רואים את התשואות של אינסייט משנת 95 ועד היום. הייטק זה השקעות לטווח ארוך. את לא מסתכלת על שנה או שנתיים, ואת אומרת, משהו פה נשבר. שוב, אני לא מגייס את הכספים עבור אינסייט. כמי שמוביל את ההשקעות באינסייט בישראל, אני לא מרגיש שלא יהיה לנו מאיפה להשקיע בשנים הקרובות. אני מאוד מאוד חי עם זה בשלום.
ועל מה אתה מסתכל מבחינת חברות שאתה בוחן להשקעה? מהם הפרמטרים? עכשיו, אתה יודע, אני מניחה שהרבה יזמים מאזינים לנו וככה תוהים אם ואיך הם יכולים להתחבר אליכם.
אז בראש ובראשונה, החברה צריכה לעבור איזשהו סף שאני ארגיש שיש להם product market fit. כי אנחנו לא קרן של פריסיד. אז בראש ובראשונה שיהיה לחברה כמה וכמה לקוחות, שאני יכול להרים להם טלפון ולשאול אותם למה בחרתם במוצר הזה, מה בחנתם בנוסף, האם החלפתם מוצר מסוים במוצר של החברה. כלומר, אני רוצה לדבר עם לקוחות.
ואתה עושה את זה? כן? אתה פונה ללקוחות ומדבר איתם?
חלק מהתהליך שלנו הוא חד משמעית. הם מצלצלים, שואלים שאלות. זה שלב קריטי ב-99% מהשקעות של אינסייט. שוב, לפעמים אנחנו נשקיע בשני יזמים ורעיון, אבל זה נדיר. אז אם אין לכם 5-10 לקוחות שאני יכול לדבר איתם, אז כנראה זה שלב מוקדם מדי עבורנו, כנראה אנחנו רלוונטים לשלב הבא. הדבר השני שלנו מאוד מאוד חשוב, זה מה הלקוחות אמרו כמובן. ולפעמים לקוחות אפשר לדבר איתם, אבל יש מדדים יותר קונקרטיים ויותר מדויקים למה הלקוחות אמרו, שזה retention. זאת אומרת, בעולם הסאס יש שני פרמטרים סופר חשובים. זה gross retention, שזה בעצם כמה מהלקוחות שלך נשארים איתך לאורך זמן, ו-net retention, שזה מבחינת הדולרים, כל דולר שיש לך בתחילת תקופה, כמה ממנו נשאר אחרי שנה, שנתיים, שלוש. כי לצורך הדיון, יכול להיות ש-20% מהלקוחות שלך יפסיקו להשתמש במוצר בשנה הזאת, אבל הלקוחות הקיימים הגדילו את ההוצאה שלהם איתך ב-40%. אז גרוס ונט ריטנשן זה משהו מאוד מאוד חשוב, כי הדבר שהכי קשה כמשקיעי הון סיכון, וזה הדבר שנקרא זה, האוטסיידרים לא מבינים כל כך את החלק הזה, זה שאת צריכה להמר, זאת אומרת, אם את רואה מישהו שהוא רץ במהירות 20 קמ"ש, נורא קל לך לחזות איפה הוא יהיה בעוד 3 שעות, הוא יהיה 60 קילומטר מכאן. אבל עכשיו את צריכה להמר על מישהו שמכפיל או משלש את הקצב שלו, בכל שנה או בכל שעה. אז אני, כאילו, אפשר לעשות את החשבון של איפה הוא יהיה, אם הוא עכשיו עושה בחזקת 3, בכל שעה, בעוד 3 שעות, אבל את צריכה לחזות את זה עכשיו, וזה החלק הכי קשה. אנחנו בעצם מנסים להשקיע בחברות שהגדילה שלהם היא מעריכית ולא נינארית. וזה מאוד מאוד מסובך, כי השוק משתנה, טכנולוגיות, מתחרים, לפעמים אין מספיק נתונים, ואין הרבה פנומנים כמו אסף מוויז, או כמו החבר'ה של מנדי, כאילו זה, את מאמרת גם על אנשים שיש להם איזה מיינדסט של קומפאונדינג, אז זה הקשה, ובגלל זה קשה להיות משקיעים טובים, כאילו אני חושב נניח על עצמי, אני משקיע מקצועי 2, אני רק עוד 10 שנים אבין, אם הייתי משקיע טוב או לא, זה נורא מתסכל, אין לי שום, יש כמה סיגנלים לאורך הדרך, אבל רק עוד 10 שנים אני יודע שאולי אני פלופ, כאילו...
בונים על, להבנתי, על השקעה משמעותית אחת, מבין הרבה שלא מניבות את
שזה הבומבה. שזה גם משהו, כשאת מסתכלת על תשואות של קרנות הון סיכון ושל משקיעים, כמעט כל הכסף, כל הרווחים שלהם, קורה מ-10% מההשקעות שלהם, או פחות. אז את אומרת, 10% מהשקעות שלך יניבו את רוב הרווחים, אולי עוד איזה 10% יניבו עוד קצת, ו-80% לא יקרה איתם כלום. וזה גם די מתסכל, כי ההיט רייט הוא נמוך. ובהצלחה לתפוס את הוויז הבא, את המנדי הבא, את הוויקס הבא, כן, זה כשהם קטנות, כן, שמגיעים אלייך שני יזמים עם מחירות של $500,000, ואת תגידי, וואו, זה הולך להיות חברה של 5 מיליארד. It's really complicated, ובגלל זה הרבה מהקרנות השקעה לא מצליחות.
כשנתתי אותך לדמרק, זה היה לפני 14 שנה, אימאלה, בשנת 2010, היית יזם צעיר בן 33, שמאחוריו כבר 2 אקזיטים, עם החברה אוניגמה ואחר כך עם דלבר. חלפו 9 שנים, ועשית, אני חושבת, אפשר לקרוא לזה האקזיט המשמעותי של הקריירה שלך, כשמחרת את דינמיק יילד, שיסדת עם עמרי מנדלביץ' למקדונלדס, תמורת $300 מיליון. ואני רוצה לקחת אותך לאמירה שאמרת לי בכתבה ההיא, בגיל 33, אמרת כך, אני פוחד שיום אחד אפסיק להיות פיטר פן. אחד הדברים שברורים לי כיום זה שהעולם שייך לצעירים, תראי את ביל גייטס, מרק צוקרברג, סטיב ג'ובס, אפילו אייזיק ניוטון, כולם פרצו בשנות ה-20 לחייהם. הפחד הכי גדול שלי הוא להגיע לגיל 45 ולהפך ללא רלוונטי, להיות פחות חד. דינוזאור, אלה המילים שלך. היום אתה בן 47, ממש לפני רגע חגגת יום הולדת. איך אתה רואה את האמירות האלה ממרום הגיל?
אני חושב שאני פחות חד היום משהייתי בשנות ה-20, מבחינת כזה מוח, וזה תהליך ביולוגי שקורה, ולצערי הוא לא הולך לכיוון טוב, הביולוגיה נגדנו בהקשר הזה, אבל מה שמפצה על, נקרא לזה, על הירידה הקוגניטיבית והמהירות והחדות מחשבה שאני חווה אותה, שחלק ממנה זה בגלל sleep deprivation, כי יש לי ילדים ששוברים לך את היכולת לחשוב בצורה בהירה. אז מה שמפצה על זה, זה בעצם זה הניסיון, והיכולת היותר רכות באישיות שלי, והיכולת, כאז התפתחתי פסיכולוגית, כאילו פסיכולוגית אני במקום הרבה יותר טוב משהייתי לפני 20 ומשהו שנה. היכולת שלי לייצר קשרים בין אישיים לדעתי השתפרה עם השנים האלה. אז מה שטיפה יורד מבחינה ביולוגית, מבחינת המוח, אני מרגיש שהחוויות והניסיון וההתפתחות הפסיכולוגית מפצים על זה and then some. כלומר, אני חושב שאני במקום יותר טוב היום מלפני, אבל אני כנראה לא הבן אדם שתקחי כדי לפתח את האלגוריתם הבא של OpenAI, כי כנראה שיש ילדים בני 22 שהם way, way faster and smarter than me. אני גם מרגיש בנפש עוד ילד, אני גם משמר את זה, אני כאילו, אני שומר על עצמי שטוטניק, אני עושה ספורט, אני מאוד מאמין בנפש בריאה בגוף בריא, זה איזה שילוב כזה, ופשוט גם לפעמים יש איזשהו מזל גנטי לראות יותר צעיר או פחות צעיר, כן קרח, לא קרח. אבל החלק הזה של להיות רלוונטי או לא רלוונטי, הוא עדיין מאוד מאוד נוכח בחיים שלי. בייחוד כמשקיע, הטכנולוגיות משתנות בקצב כל כך מהיר, ואני שואל את עצמי, בוא ניקח את עולם ה-AI, עד כמה עמוק אני צריך להבין בטכנולוגיה עצמה, וכמה אני צריך להשקיע בשביל להבין את המודלים עצמם ואת כל האינפרסטרקצ'ר, או כמה אני יכול להרשות לעצמי להישאר רגע בלבל מעל, ואולי אחרי זה אם יש דיו דיליג'נס טכני, אני יכול להביא מישהו שהוא עוד סוס צעיר וחזק יותר בתחום, כדי שייתן לי את חוות הדעת הזאת. אז יש איזשהו גם מתח בהקשר הזה, כי העולם מתפתח בטירוף. מהנדס מחשבים או מתכנת צעיר היום בגיל 21-2, הוא הרבה יותר נייטיב לעבוד עם AI, מאשר אני, כלומר זה כמו שטיפה אנחנו והדור של ההורים שלנו בעולם המחשבים. אז עולות השאלות האלה. אני עדיין מפחד לאבד רלוונטיות. מה זה מפחד? אני לא יושב כזה כל יום פחד, כי שוב, אני חושב שגם לשמחתי הרווחתי מספיק כסף שאני פחות צריך לעבוד בשביל להביא אוכל הביתה, אז שחרר איזושהי חרדה משמעותית של התפרנסות, שגם אם אני עכשיו לא רלוונטי ואף אחד לא ירצה לקחת אותי לעבוד בשום מקום, I'm gonna be okay, אני לא ארעב ללחם, שזה משהו שלשמחתי השתחרר לי, הוא היה קיים כשדיברתי איתי לפני 14 שנה, שאמרתי אוקיי, כי לא רלוונטית זה גם אומר...
שלא תהיה לי פרנסה אולי.
כן. דיברנו על זה שנסעת לפני תקופה עם נהג מונית שהיה הייטקיסט שהפסיק למצוא עבודה, לא הצליח למצוא עוד עבודה
נכון,
בהייטק.
נכון, מעל גיל מסוים.
והוא היה צריך לרדת, מעל גיל מסוים, והוא היה צריך לרדת מאוד חזק באיכות חיים וברמת חיים, וזה טרגי. ואני פחדתי כשהייתי צעיר מאיזה טרגדיה כזאת.
אז תשמע, דאגות כלכליות אין לך, אבל מאיפה אתה מביא את הרעב? זאת אומרת, בכל זאת אתה ממשיך לעבוד, ואתה צריך להיות עם רעב כדי להצליח במקצוע, וכשאין כאילו את הלחץ הכלכלי או האינסנטיב הכלכלי, מאיפה זה בא?
זה בעיה אמיתית. אמיתית, זה בעיה אמיתית. כי הדבר הכי קל עבורי זה לעשות עוד סטארט-אפ. כאילו מבחינת, כאילו לא קל שקל לי להקים את הסטארט-אפ, אלא כאילו מבחינת ה-state of mind, עשיתי סטארט-אפים, אני יודע לעשות סטארט-אפים, אני כנראה, אני יזם סדרתי, אני יודע לגייס את הכסף וכו', אני אמצא את הרעיון. מבחינתי זה בריחה. כאילו לעשות עכשיו more of the same זה בריחה. אני מנסה להתפתח לכיוונים אחרים. למדתי הנחיית קבוצות באוניברסיטת תל אביב, ואני מנחה קבוצות, שזה קבוצות...
אתה עושה את זה?
כן, כן, מנחה קבוצות, אבל זה לגמרי עבודה רגשית, אין שם, אין KPI'ים, אין גול, זה עבודה טיפולית.
זה הרצון להמשיך להתפתח, ולעשות דברים משמעותיים.
כן, אני עושה רטריטים עכשיו, שהם לא רטריטים, זה לא שמגיעים ועושים רטריט, שבאים לרטריט שלי, ואני נותן איזושהי תובנה עסקית, כלום, אפס, זה פיורלי עבודה פסיכולוגית רגשית, שזה פותח לי עולם שאני חדש בו, ואני בעקובת למידה.
רטריטים באיזה תחום?
צד של נפש, זה שילוב של מדיטציה ודמיון מודרך ושיתוף קבוצתי ושיקופים וריברסינג, שזה כאילו, אז זה פיור נפש. עכשיו זה כאילו הכי הפוך מהייטק שיש.
מדהים. אז תשמע, לסיום, דיברנו על רעב. עכשיו, כשאתה היית ממש בתחילת דרכך, וככה חשבת אולי על החברה הראשונה שתקים, הסטארט-אפ הראשון שלך, היה בך רעב להצליח, גם רעב להצליח כלכלית. כשאתה חושב על הילדים שלך, שחיים בסיטואציה שונה וברווחה כלכלית מאוד מאוד גדולה, איך אתה כאבא חושב על האופן שבו תיתה בהם רעב להצלחה?
קודם כל, אני חושב, הילדים שלי עוד צעירים, הגדול בן 9 והקטן בן 4, ויש לי ילדה בת 7. אני לא חושב שהם מודעים עדיין לזה שהם ברווחה כלכלית. כלומר, זה לא משהו שהוא בא... הם נולדו לאיזושהי סיטואציה מסוימת. אני חושב שהיום עם הגדול, אז כזה, כמה ילדים מהכיתה שלו אמרו לו, בוא, את הילד עשיר או משהו כזה, הוא לא הבין מה, הוא בא לשאל אותנו מה הכוונה, מה זה אומר. אז הם לא חיים בתודעה של אנחנו מסודרים. הילד שלי חי בתודעה אחרת, שמבאסת אותו ממש, זה שאם הוא רוצה לשחק בפורטנייט, הוא צריך לקרוא. אז כלומר, מבחינת הילד שלי, תשאלי אותו, הוא אומר, מה זה, אני, אבא שלי מכריח אותי לקרוא, אם אני רוצה לשחק בפורטנייט. הוא בכלל לא נתן לי פורטנייט עד לפני חודשיים, כי הוא לא חשב שזה ראוי עבורי. אני בחוגי השערה באריקה לנדאו, אני צריך לעשות ספורט, אז אני מאוד מאוד מעודד ומייצר לילדים שלי, אני מנסה כמה שיותר, סביבה של תגרה את הסקרנות שלהם, וגם לחקור ולהבין מה הם אוהבים ומה לא. אני מנסה להיות איתם כמה שיותר בטבע, בקמפינג, בטיולים, בטיולים פיזיים, כי ספורט מבחינתי הוא חשוב, טבע הוא חשוב, להתנתק מהמכשירים זה חשוב. ואני מנסה לתת להם את הכלים. אני מסתכל על היתרון הגדול, מה שנותן לילדים שלי, זה שאני מאפשר להם דברים שהורים אחרים לא יכולים לאפשר להם, בגלל... שאולי הם לא יכולים לממן כזאת כמות של חוגים, וגם בגלל שהם עסוקים מאוד בפן הכלכלי של החיים, הם יותר מותשים, ואין להם את הפניות הרגשית ושל השעות שאני יכול להקדיש לילדים שלי. וזו המתנה הגדולה שאני קיבלתי, ואני מנסה להעניק אותה לילדים שלי, ואני פחות חושב על הכסף, אלא על זה שיש להם זוג הורים, שהם פנויים נפשית ורגשית לעשות איתם, להיות איתם, אמיתי נוכחים, ושלא יגידו לילד, אתה לא יכול להיות גם בחוג פסנתר, כי אתה צריך לבחור או טניס או פסנתר. אני יכול לתת לו גם וגם. אבל בסוף הניצוץ צריך לבוא מהם. אני מנסה לייצר להם את ה... להראות להם את הפלייגראונד של העולם שיש לנו, ושהם בסוף ייקחו את הכיוון. זהו, ובטח אני אעזור להם בשכר דירה, שיגורו קרוב לבית, שכם יהיו גדולים, אבל זה עוד יש זמן.
אז אולי אל תעזור להם בשכר דירה.
דרך אגב, זה שאלות אמיתיות וקונקרטיות. לי לא היה את הבעיות האלה, כי לא גדלתי בשפע. אבל זה בהחלט משהו שאתה חושב בקונטקסט של הילדים שלך. עד כמה אתה תומך כהורה, עד כמה לא. כמה אתה קונה לילד מה שהוא ביקש, עוד כמה אתה אומר לו לא, ובעצם למה לא? כי יש לך, וזה לא בא לחשבון משהו אחר. איפה עוברים הגבולות האלה? זה נוכח. וזה נוכח לכל הורה, לדעתי. כל הורה צריך לקחת את ההחלטות האלה מול הילדים שלו.
מאוד מעניין. מעורר מחשבה. ליד אגמון, תודה רבה.
תודה רבה, תודה רבה.
עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציית פודקאסטים. נשמח אם תעשו לנו סאבסקרייב, ואם אהבתם, דרגו אותנו גבוה, ושלחו את הפרק לחברה או חבר שאתם אוהבים. עורך הסאונד הוא ניר לייסט. אם יש לכם הצעות למוענים, לנושאים לפרקים, או תגובה מכל סוג שהיא, אתם מוזמנים, כמו תמיד, לשלוח לי מייל בהילה, hila@globs.co.il, או לחפש אותי במדיות החברתיות השונות. ומי שפונה אליי יודע שאני תמיד שמחה לקבל מכם כל סוג של תגובה, ואני משיבה, אז ממש ממש בשמחה כתבו לי. תודה לכולכם שהזנתם, ותודה לליעד אגמון, וגם תודה מיוחדת למאזין הצוללת יולי חזנוביץ', אתה יודע על מה. אני הילה וייסברג, נתראה בפעם הבאה. ביי ביי.